אתמול אנחנו דיברנו שבעצם בחיי נישואין יש את הפוטנציאל שבן אדם יגיע לגן עדן עלי אדמות. דיברנו על כך שרוב האנשים, אם ישאלו אותם, אם הם היו בוחרים באותו בן זוג, אותה בת זוג, שוב עונים לשלילה. וההפך, הרב שמחה כהן אמר שהוא מתפלא מאלה שעונים לחיוב. טבע הדברים הוא כשבן אדם מתחתן הוא פתאום מגלה לא ראה, לא ידע, לא היה מוכן, ונטיית האדם לחשוב אילו אשתי הייתה יותר סבלנית, פחות עצמנית, היה יותר כסף, היה לנו פחות לחץ, היה אוטו, היה... תמיד בן אדם חושב שאם היה דבר חיצוני, המצב היה יותר טוב. שבעצם, מה?
הדשא של השכן ירוק יותר.
אבל אם בן אדם מוכן להסתכל פנימה ולשנות הרגלים, אז בן אדם באמת יכול לבנות חיים אחרים. אמרנו שיש בזה כמה נקודות. אחת זה שינוי הרגלים. שתיים זה להבין מה קורה אצל כולם. אצל כולם, בערב שבת, בליל תפילה, לפני טיול, דווקא לפני זמנים שאמור להיות חיובי, יש לחץ, יש פיצוץ, וזה בן אדם יוצא מהכלים, אלא אם כן הוא קולט שזה טבע הדברים. ודיברנו שאחד מהפתרונות זה שכשקורים דברים מעצבנים, לחייך. דיברנו על המחקר בהרווארד, על ההשפעה של החיוך, על המחייך עצמו. שבן אדם שמחייך לחצי דקה, הוא משחרר כל כך הרבה הורמונים, הוא מתחיל להרגיש אחרת, הוא מתחיל להרגיש כמו בן אדם אחר. דיברנו על הנטייה של האישה לשאול עוד שאלה אחת כשאתה מהר לצאת מהבית ואתה הולך לפספס את הטרמפ, אתה הולך לפספס את האוטובוס, אבל היא רק רוצה לשאול אותך עוד דבר אחד. ושוב, אם בן אדם מבין שזה טבע של נשים, בהזדמנות עוד נדבר למה, אז בן אדם לא כל כך כועס על זה, הוא מבין בסדר, זה, ככה זה אצל כולם. כשאתה על הטלפון, עם מי אתה מדבר ומה הוא אמר, ולקבל 1,000 שאלות, טבע הגבר שזה מעצבן אותו, אם גבר רק מבין שזה מה שקורה אצל כולם, אז הוא יכול להיות יותר רגוע עם זה. אז אמרנו שיש כמה נקודות שאנחנו נעבוד עליהן, גם להבין איך אנחנו יכולים לשנות הרגלים, גם להבין מה הנורמה ומאיפה זה נובע, וגם להיכנס להרגלים שיבנו את הקשר. דיברנו על הנטייה של האישה להסתכל על כל משפט שהבעל אומר כמשקף האם אתה אוהב אותי. זאת אומרת, האם מתאים לך להביא את הילדים הביתה בדרך חזרה מעבודה? הבעל אומר לא, אז אתה לא אוהב אותי. רגע, אבל לא שאלתי אם אני אוהב אותך. ברור שאני אוהב אותך. שאלת אותי אם אני יכול, אם מתאים לי לאסוף את הילדים. אמרנו שכדי להבין תקשורת נכונה בין בעל לאישה, צריך לתת הקדמה של משפט לכל משפט שנאמר. אצל בעל, כל משפט שנאמר צריך לתת לו הקדמה, האם את מעריכה אותי? ראית את העבודה שעשיתי, ראית איך סידרתי את המטבח, תקדים לזה, את מעריכה אותי? ראית שבסופר היה מבצע והשגתי את זה במחיר יותר זול, תקדים את המשפט, את מעריכה אותי? אצל הגבר תמיד צריך להקדים את המשפט הזה, ואז אתה מבין מה הוא אומר. אצל האישה, לכל משפט שהוא אומר, צריך להקדים את המשפט, האם אתה אוהב אותי? ממילא, ברגע שמבינים את זה, אז התשובה תהיה אחרת. האישה מתקשרת ושואלת עוד כמה זמן אתה תהיה בבית, אז אצל הגבר זה מתפרש, את לא מעריכה אותי, את לא סומכת עליי, את בודקת, את לא נותן לי לעשות את הדברים לפי הסדר שלי, אבל רגע, בוא ניתן את ההקדמה של האישה, ההקדמה היא, אתה אוהב אותי? אז עכשיו, אתה אוהב אותי? מתי אתה תהיה בבית? מה היא רוצה לשמוע? הייתי מת להיות שם עוד דקה, הלוואי, אני לא יכול לחכות עד הרגע שאני אהיה בבית, אבל בכל זאת ייקח לי עוד שעה. אם רק שמעת את ההקדמה של אתה אוהב אותי, לפני כל מה שהיא אמרה, אז אתה מבין מה היא שואלת. אלא מה, אנחנו לא שומעים את זה, אנחנו מפרשים את זה לפי הטבע שלנו, וזה מביא לפיצוצים. אז דיברנו אתמול שחשוב מאוד להבין את הכל במסגרת הזו. וממילא אין גבול לכמות פעמים שאישה צריכה לשמוע שהבעל אוהב אותה. נתתי אתגר אתמול שבן אדם ינסה מינימום 40 פעמים ביום למצוא דרך לומר לאשתו אני אוהב אותך. אחרי שבן אדם עושה את זה הוא פתאום יראה שהחיים נשואים נראים אחרת. אמרנו שבן אדם שרוצה לבנות מערכת נכונה יודע שכשהוא יבוא הביתה אשתו תשאל אותו 1,000 דברים, הוא רוצה רק לנוח וקצת שקט, וזה לא בדיוק מה שהוא הולך לקבל. אז מה הבן אדם עושה? 10 דקות לפני שהוא מגיע הביתה, הוא קודם כל מתקשר ואומר לה, אני מתגעגע, אני מחכה כבר להיות שם. זאת אומרת, יש פה איזשהו מבנה שאנחנו נדבר עליו, של לתת לה את התחושה, א', שקשה לו הפרידה, ב', שהוא מתגעגע לחזרה, וג', שהוא אוהב אותה. וזה אנחנו עוד נדבר על זה יותר בהתמקדות, גם מהפסוקים. וזה בקיצור מה שראינו אתמול, על רגל אחת, ב5 דקות. עכשיו נעבור להיום. אמרנו שהיום אנחנו נדון באויב מספר 1 של חיי נישואין. זאת אומרת, מה הדבר הכי הכי בעייתי בחיי נישואין? הדבר שבעצם ממוטט את הנישואין וגורם לכל בעיה קטנה להפך להיות בעיה גדולה, זה השאלה שבן אדם שואל את עצמו, האם היא המיועדת לי? האם בכלל הייתי אמור להתחתן איתה? במילים אחרות, אולי היה עדיף אם הייתי מתחתן עם פלונית, או אפשר במילים אחרות, אני לא רואה שאשתו של השכן צועקת עליו כל היום. זה בא באלף ניגונים, זה בא באלף גוונים, אבל זה תוקף כל אדם. זאת אומרת, טבע האדם שהוא מתלבט אם הוא עשה את הצעד הנכון, ונוסיף לזה, כשבאים אליי חבר'ה ואומרים לי שהם התהרסו, אז אחד מהדברים הראשונים שאני אומר להם זה, האם הספקת להתחרט? למה? כי זה מה שקורה, זה לא רק קורה בין האירוסין לנישואין, אלא זה גם קורה אחרי הנישואין. כמה זמן אחרי הנישואין זה עלול לקרוא לאדם? כל חיי נישואיו. זאת אומרת, אם האדם לא הולך להתמודד עם הנטייה הזו, אז היא תתקוף אותו הרבה. היא תתקוף אותו כל פעם שיש איזשהו קושי, וגם כשאין איזשהו קושי. זאת אומרת, יהיו המון המון פעמים שבן אדם מתלבט בשאלה הזו. וכדי להבין את ההתמודדות, ניקח שני סיפורים. סיפור אחד, היה זוג שהיו להם הרבה ילדים ונפרדו. והיו בדרך לגט. והמון אנשים נכנסו לתמונה לנסות להשכין שלום ביניהם. ובסוף החליטו שיתנו לזה עוד צ'אנס. אז הוא בא לרב ויינשטיין ואמר לרב ויינשטיין שהוא מתכנן לתת לזה עוד ניסיון לחזור הביתה להיות עם אשתו. הרב ויינשטיין אמר לו, אז אל תחזור. אז הוא אמר, חשבתי שהרב כל כך בעד שאני אחזור, אני אנסה לבנות מחדש כל הילדים. אז הרב אמר לו, אני בעד שתעשה, לא ניסיון. אמר לו, תראה, חיי ניסויים מטבעם, כל יום יש עשרות דברים שקורים, שמאוד מאוד מקשים על חיי הניסוי. זאת אומרת, אם אתה... אני שמעתי את זה מבעל המעשה. אני שמעתי את זה מאדם עצמו. לי, יכול להיות שאחרים אמרו את אותה חוכמה, אבל... אני מכיר את הזוג, אני מכיר את הילדים. אז הרב פיינשטיין אמר לו שטבע האדם, שזה בניסיון, אז כל דבר נהיה הרבה יותר חמור. כי כל דבר פתאום זה מוסיף ללהבה, זה מוסיף עוד חומר נפץ, כי אתה רואה גם זה וגם זה. אם בן אדם מגיע על דעת זה, אז הוא יכול להתמודד עם כל הדברים שקורים במהלך יום ממוצע. ובמהלך יום ממוצע יהיו עשרות דברים שיעצבנו את האדם. אבל הוא מחליק והוא ממשיך. זה סיפור אחד. סיפור שני, זה גמרא ידועה בברכות, שבמערבה, כשבן אדם היה מתחתן, היו שואלים אותו, מצא או מוצא, נכון? יש את הפסוק, מצא אישה, מצא טוב. יש את הפסוק, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אז למחרת החתונה, היו שואלים בן אדם בארץ ישראל, מצא, האם זה מצא אישה, מצא טוב, או מוצא אני מר ממוות את האישה. זה גמרא די לא מובנת. למחרת החתונה, קודם כל, מה זה העסק של השואלים? שנית, איך הוא ידע למחרת החתונה? זאת אומרת, לילה אחד הם היו יחד, כבר הוא יחליט. אז מה העניין? כן, שאלה מפורסמת, שאלה פשוטה. בתשובה מפורסמת, הרבה אמרו את אותה תשובה. שבעצם השאלה בין מצא אישה מצא טוב ומוצא אני מר ממוות, זה שאלה בגבר. האם הוא בן אדם שנכנס לחיי נישואין בגישה של מצאתי, זו המיועדת שלי, ואז ממילא מצא אישה, אז מצא טוב, כי אז הוא יוכל לבנות משהו טוב יחד איתה, או האם הוא כל הזמן בעצם בוחן, עשיתי נכון או לא עשיתי נכון. הוא מוצא אני, הוא כל הזמן מוצא, הוא כל הזמן מברר. אם אתה כל הזמן בודק האם זה היה שווה או לא היה שווה, אז הוא מוצא אני מר ממעלית. אז שהם שאלו אותו, לא שאלו אותו על האישה, שאלו אותו על עצמו. האם אתה מצא או מוצא? וזה למוחרת החתונה כבר בן אדם צריך להיות. זאת אומרת, ופה המפתח. בן אדם צריך לדעת שזה החלטה. זאת אומרת, באנגלית אומרים mind over matter. זאת אומרת, המוח צריך לקבוע. המוח לא צריך להיות מובל אלא מוביל. בן אדם צריך להחליט, אני לא חושב על זה. זאת אומרת, זה זה, ועכשיו אנחנו נבנה. וזה כל אדם עושה את ההחלטה, האם הוא יעשה את הסוויץ' הזה או לא. והיצרה אומר לאדם לא לעשות את הסוויץ', מה זאת אומרת? לא, אז אדם צריך לדעת שבכל אישה, לא משנה עם מי הוא יתחתן, יהיה לו את האתגר הזה. כל אדם שמתחתן יש לו את האתגר הזה. יש לו תקופה שהוא מתלבט. והתקופה הזו יכולה להמשיך כל החיים.
כל אישה צועקת על בעל, רק לא כשאתה רואה.
יפה. אז הוא מוצא אני מר ממוות, בן אדם שהוא מוצא, אז חיי נישואיו יהיו מר ממוות. ובן אדם צריך לסגור את הפינה הזו, ומשם הוא יכול לבנות. אבל זה אויב מספר אחד. כי אז זה ממוטט. כי אם אני לא משוכנע, אז כל דבר פתאום נהפך להיות חלק מהחשבון. אנחנו נחזור לנקודה הזו, אבל בסדר, אפיק אחר. יש דבר שאסור לדבר עליו. אתה מכיר שמאוד מצוי שאנשים שיש להם נשק בבית, נשק דח או משהו אחר, אז לפעמים יש מצב שהבן אדם לא בדיוק יודע להשתמש, או אשתו בבית ומגיע איזשהו גנב, והיא מוציאה את הנשק, אומרת לו שהוא חייב לצאת מהבית, ואיכשהו הבן אדם מצליח להוציא ממנה את הנשק ולהשתמש בו נגדה. זאת אומרת, זה מאוד מצוי. עד כדי כך מצוי שבארצות הברית יש כלל, לא מאיימים עם נשק. אתה מוציא את הנשק כשאתה מוכן לרוב. אל תשתמש בו כאיום. זה לא כלי לאיום, זה כלי לשימוש. הוצאת את האקדח זה כדי לראות. לא לאיים על הבן אדם, תשמע, אני רעים. אז למה? כי זה, למעשה זה מאוד מאוד מסוכן. אתה שולף את האקדח בלי... בלי זה, אז אתה לא יודע איפה זה הולך להסתיים. אותו דבר במילה גירושים. זו מילה שלא שייכת בבית, אף פעם. אין כזה דבר לדבר, האם את רוצה להתגרש, את רוצה שנגמור את זה, זאת אומרת, משחקים כל מיני משחקים, זה לא העניין. אנחנו לא משחקים עם המילה הזו ועם המושג הזה. זאת אומרת, תמיד כשבן אדם מגיע להכרעה חס וחלילה, אז הוא יכול... ללכת ולהוציא את הניירות, להתחיל תהליך. אין שום צורך. לא רק שאין שום צורך, אלא... אני אספר לך שני סיפורים שאני מכיר. אחד מהם אני מכיר שוב מקרוב את כל האנשים. השני אני מכיר קצת יותר מרחוק. היה זוג שהיו נשואים למעלה מ-20 שנה. כבר התחילו לחתן ילדים. ופעם אחת הבעל אמר לאשתו איזשהו משפט בסגנון הזה, שהוא לא בטוח איך הם יכולים להמשיך יחד, והיא הזדעזה איך אחרי כל כך הרבה שנים הוא יכול לומר כזה דבר, ואז הם השלימו. ולכאורה, המריבה היא והוויכוח הוא והקושי הוא הסתיים, אבל הוא לא הסתיים. 3 שנים מתחת לפני השטח, העובדה שהוא יכל לומר כזה משפט, בערה בקרבה. היא לא ידעה איך להקל את זה. לא הייתה מסוגלת. וכמה שישלים החיצונית, היא לא צריכה להשלים פנימית. איך הוא יכול אפילו לומר כזה משפט? וכעבור 3 שנים, זה הגיע לפיצוץ, היא אמרה, אני לא יכולה להמשיך. ופתאום הוא מצא את עצמו מורדף וגרוש בעל כוחו. זאת אומרת, היא מיררה לו את החיים. אמרה לו, אני לא מסוגלת. אתה העלית את האופציה לפני 3 שנים, אז... התשובה שלך היא לא, אתה צודק, חבוד. והוא לא ידע איך לתקן. הלך לפסיכולוגים, הלך לרבנים, עשה את המקסימום, בילה 2 בהשקעות, בניסיונות להשלים. והיום זה עצוב מאוד. זאת אומרת, נכדים עם סבים גרושות, ילדים שעוד לא מצליחים לחתן אותם עם הורים גרושים. זאת אומרת, וכולו על המשפט אחד טיפש. כל אחד יכול ליפול בזה. אז בגלל זה צריך לדעת לא ליפול בזה. זה, הבן אדם היום היה חותך את הלשון שלו לפני שהוא היה עושה את מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא אין גבול לצער שלו היום. בן אדם שבור. וזה היה זוג, זוג נהדר. זאת אומרת, לא היה... מה?
משבר גיל 40.
אני לא חושב ככה. זאת אומרת, אני כשהגעתי לסיפור חשבתי שזה מה שהולך, אבל יותר מומחים ממני אמרו שלא. היא נפגעה ברמה, שהיא לא מסוגלת להשלים איתה. זאת אומרת, ניסו, עבדו...
רק את זה שהוא אמר שזה אופציה.
כן, היא אמרה, מה, אחרי כל מה שבנינו, אתה מסוגל לומר כזה דבר? בסדר. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, אישה ש... רצתה יותר תשומת לב, הייתה מאוד מתוסכלת מהחיי נישואין, אבל החיי נישואין היו טובים, רק שהיא רצתה יותר. ואז היא התחילה לומר לבעלה, אתה כנראה רוצה לגרש אותי. והיא אמרה את זה יותר מתוך תקווה, שהוא אמר הפוך, לא, לא היה לה הווה מינה להתגרש. ופתאום היא מצאה את עצמה גרושה בלא כוונה. זאת אומרת, היא דחפה את זה והיא לא התכוונה לדחוף. היא התכוונה כדרך לומר לו, שמה, איך שאתה מתייחס אליי, זה לא דרך, אתה צריך לתת לי יותר תשומת לב, אתה צריך יותר להשקיע. והיום היא עצמה אומרת, היא מסתכלת במבט לאחור, היא לא מבינה, היא עשתה את זה לעצמה, והיא לא מבינה איך היא עשתה את זה. זאת אומרת, היא הביאה לעצמה את הגירושים. שורה התחתונה, בן אדם פותח את הנשק הזה, הוא לא יודע איפה זה ייסגר. ואסור בכל מקרה להוציא את זה, וזה לא משנה כמה בן אדם באמת חושב, אולי זה הכיוון הנכון, זה לא משנה. זה כמו קדח, אתה לא מאיים עם זה. אז תחשוב על זה עוד יום, תחשוב על זה עוד שבוע, אבל לא להוציא את זה מהפה, כי ברגע שזה יוצא, אין לך מושג לאן זה יירה. עוד דבר, מה קורה לפעמים, בן אדם אומר משפט, שיכול להתפרש כאילו זה מה שהוא אמר, והוא לא התכוון, או יש איזושהי בדיחה שנאמרה. אני אומר שזה הפעם היחידה שאני מצפה שהבעל יכעס. זאת אומרת, בן אדם, אם אשתו בוא נאמר אומרת איזושהי בדיחה, שכאילו רומזת על גירושין או משהו כזה, אני חושב שהבעל צריך להגיב בתוקפה, לומר, תעשי לי טובה, אני מבקש לא לצרוק על דבר כזה. כי אתה כל כך יקרה לי, אני לא מסוגל אפילו לחשוב על כזה דבר. לא יכול אפילו לצחוק על כזה דבר. וכמה שהוא יגיב יותר בחריפות, אשתו תהיה יותר שמחה, כי בעצם מה הוא אומר לה? את כל כך יקרה לי, הנישואים כל כך יקרים לי, שבשום פנים אנחנו, זה אנחנו לא מתפתחים, על זה אנחנו לא מדברים, אין כזה דבר. אז זה דבר ראשון שדיברנו עליו היום. אויב מספר אחד, זה ההתלבטות שאולי זו לא הנכונה. היום מנורא אדם שמוציא כזה משפט מהפה שלו. האדם צריך לדעת שזה דין בו ולא דין בה, מצא או מוצא. ובן אדם צריך לדעת שגירושין זה דבר שמאוד מאוד מסוכן להוציא מהפה, ואין לו שליטה ברגע שהוא הוציא את זה מהפה. בן אדם צריך לדאוג לכך שזה לא חלק מהדו-שיח, גם לא חלק מהוויכוח בינו לבין אשתו. ואם זה היה עד היום, אז צריך להגיע הביתה ולומר, מכאן מלך, חס וחלילה, לא משתמשים כזו מילה. אז זה דבר אחד. דבר שני, מה ההפך מזה? הפסוק אומר בשיר השירים, אחת היא יונתי תמתי. זו התחושה שאישה רוצה. שהיא היחידה והמיוחדת, וצריך לדעת שאישה מרגישה מאוימת מכל אישה אחרת. זאת אומרת, זה לא רק אמא שלך, כל אישה אחרת. אתה תאמר שהשכינה היא אמא כל כך טובה לילדים, זה כל כך מרשים שיש לה סבלנות, ואתה פתאום תשים לב שאשתך אומרת איזשהו משפט, או מה איתי, או אבל. זאת אומרת, למה? הקדוש ברוך הוא ברא אותה בצורה שאלישך תשוקתך. היא צמאה לשמוע שאתה מעריך אותה. ואם אתה בא ומתחיל לומר שפלונית, אמא שלי הייתה מכינה קוגל כזה טוב, אמא שלי הייתה מכינה פשטידה, אוף, אמא שלך מכינה עוגה, אתה באיזשהו מקום מלחיץ אותה, אתה שם אותה באיזשהו פינה. היא צריכה לקבל שידור של אחת היא יונתי תמתי. את המיוחדת באדם ואין מתחרה לך. כשחזל אומרים שכל נשים כקוף ליד שרה, אז יש כאלה שמלמדים את החתנים שלהם, שזה המסר שצריך לומר לאישה. הייתי בחתונה, ותאמיני לי, אני הרגשתי כאילו כולם קופים לידך, התחיקיתי לראות אותך שוב. השידור הזה, שאת בעולם בנפרד, כמה שבן אדם נותן לאשתו את התחושה הזו יותר, כך הוא נותן לה יותר ביטחון בקשר, ויותר שמחה בבית. וכשיש לאדם ביטחון בקשר ושמחה בבית, הוא יכול להתמודד עם הרבה. שותים הם האנשים שעושים הפוך, באים ואומרים לאישה, תראי, השכינה, היא לא מצפה מבעלה לעשות את כל הקניות. תראי את זו, היא לא מצפה מבעלה שיעשה את הניקיונות כל יום שישי. זאת אומרת, הוא בא ובעצם מנסה לשדר לה, תראי את כל האחרות, הן יותר טובות ממך. אז מה הוא עושה? הוא מערר לה את התחושת ביטחון. נותן לה תחושות נחיתות. במקום לגבות ולחזק את הביטחון עצמי שלה והביטחון בקשר, הוא בא ומעורר על זה. ואז זה מתנקם באדם בסוף. זאת אומרת, הדרך לבנות בצורה טובה זה כל הזמן לתת תחושה, את אחת מעל לכולם. אין כמוך ואת הכי מתאימה לי ולך אני מתגעגע, אחת היא יונתי תמתי. יש פה עוד נקודה שנפתח אותה כנקודה בפני עצמה, ובה אנחנו נסיים היום, וזה אתמול דיברנו שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות מבחינה פיזית. אם אני מחייך, אני אהיה יותר רגוע. אם אני כועס, אז אני אהיה יותר כעסן. זאת אומרת, כן, הבאנו מחקרים לזה. היום נפתח כיוון אחר, וזה העניין שהדיבור מוליד רגשות. זאת אומרת, לא רק ההבאה וההתנהגות, אלא גם הדיבור. אם אני אדבר בצורה מעריכה, אם אני אדבר ואזכיר כמה אני מעריך את אשתי, אם אני אדע להחמיא לה ותוך כדי לפרט שהיא כזו וכזו 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 וכזו, בסוף אני ארגיש ככה. בהתחלה אולי אדם מרגיש שזה מבוים, מה? אני לא מרגיש ככה, מה אני אומר את זה? תאמר את זה, אחרי שבועיים שלוש אתה תתחיל לחוש את זה.
אחרי המעשים נמשכים על הלבבות.
אז אני אומר, זה לא רק המעשים, זה גם הדיבור. ואותו דבר, דיבור של אהבה. אם בן אדם מרגיש, אני לא אוהב את אשתי, אז אנחנו דור טיפש. אנחנו דור שחושבים שבגלל שאני לא מרגיש אהבה ברגע זה, אז זה אילה, כבר שנה אני לא מרגיש שום אהבה כלפי. מה שייך שאני אבנה איתה? לא, תדבר אהבה, תתנהג בצורה של אהבה, תדבר אהבה, ועם הזמן תרגיש את האהבה. הדיבור מוביל את הרגשות. זה לא רק תוצאה של רגשות, ההפך. כמה שאתה יותר תדבר בצורה מסוימת, אתה תמצא שאתה שם. וזה כתוב בהקדמה לתנא דבאליהו, שיש שלבים לפני שמשהו מגיע לעולם. יש גזירה בשמיים, יש פעולה, איזשהו סימן שנעשה על הארץ, ואז יש דיבור. הדיבור זה השלב האחרון לפני שהדבר בא לידי ביטוי. זה למה שחזל אמרו ברית כרותה לשפתיים, שבן אדם ייזהר שלא יפתח פה לשטן. כי ברגע שהוצאתי מהפה, הבאתי את זה לשלב האחרון לפני המציאות בשטח. אז אותו דבר בחיי הנישואים. אם אני אדבר הערכה ואם אני אדבר אהבה, אז עם הזמן אני אהוב. אני יכול לומר לה כמה אני מעריך אותה, וכמה היא נהדרת, וכמה היא מיוחדת, וכמה היא חשובה לי. בסוף אני באמת אחוש את זה. טוב.